כאן גלית ועמיתי, בפרק הזה נדבר על מחויבות. מחויבות לזוגיות בפרק ב'. נשים את העניין הזה לשולחן ונסתכל עליו מכל מיני כיוונים. מה המשמעות שלו? איך מגיעים אליו? מה זה אומר?
כן, אז אני חושב, אחד הדברים הראשונים שאני חושב שאפשר להגיד על מחויבות, שהוא נשמע לכאורה מאוד ברור, אבל אולי לפעמים לא מצליחים ליישם אותו, זה שמחויבות צריך קודם כל להגיד, היא צריכה להיאמר. זאת אומרת, אני צריך לשמוע את עצמי, לפני שאני שומע אותך, אני צריך לשמוע את עצמי אומר, שאני איתך וזה לא ישתנה, שאני איתך 50 שנה, שאני רוצה את הקשר הזה, שאני רוצה...
אני לא הולך לשום מקום.
לא הולך לשום מקום. שנכון, אולי אני לא מסתדר עם הילד שלך, אבל זה חשוב לי לייצר את השינוי, אצלי, אצלו. זאת אומרת, יש לנו איזושהי תמונת עתיד משותפת שאנחנו רוצים להגיע אליה, ואני רוצה קודם כל להתחייב בכל רם ולהגיד, כן, אני רוצה את זה.
זה נכון שהמחויבות צריכה להיאמר. זה לפעמים נראה נורא מובן מאליו. כן, לא צריך להגיד, אנחנו ביחד, את יודעת שאני אוהב אותך, אתה יודע שאני אוהב אותך, לא צריך להגיד, ודווקא כן צריך להגיד. במיוחד בפרק ב' שאנחנו נמצאים בקונפליקטים לפעמים רגשיים, שבהם יש את הילדים שלנו וכל מה שקורה איתם שמאוד מאתגר אותנו, יש הרבה דברים שקורים. שום דבר הוא לא מובן מאליו, כן, אני רוצה וחשוב לי לשמוע אותך, אומר לי את זה, במיוחד בקטעים קשים דווקא, במיוחד בקטעים שאנחנו רבים, במיוחד בקטעים שבהם זה נראה, שזה, אתה יודע, מין איזה דרמה כזאת, אני צריכה לשמוע את זה, אני צריכה לשמוע אותך, זה לא הכל תלוי בזה, אבל זה חלק חשוב, אני רוצה לשמוע אותך ואני גם רוצה להשמיע לך, באמת לבוא ולהגיד את זה, להגיד את המילים האלה, זה דבר אחד. אתה דיברת על העניין גם של להגיד, לא רק בשביל הצד השני, אלא להגיד את זה במילים, בשביל עצמי קודם כל, עוד לפני שאני אומרת את זה בשבילך, אלא בשביל שאני אשמע את עצמי אומר את זה. זה הצד השני. כלומר, כשאנחנו מדברים על להגיד, זה גם להגיד שאני אשמע את זה, וגם להגיד כן, כדי שהצד השני אשמע. ובעניין הזה אין בהכרח תמיד סימטריה. יש קטעים שבהם אני במקום יותר חלש, ואני צריכה שאתה תחזיק את זה ותגיד לי. לפעמים זה בדיוק הפוך. מה שבטוח זה לא להניח הנחות שבן הזוג שלי מבין, ולא להניח הנחות שאמרתי יותר מדי. אין פה. כמה שיותר אני ככה אסתכל לך בעיניי ואני אגיד לך, מאמי, זה את ואני, יהיה בסדר, אני פה ואני לא הולך, זה טוב. זה מייצר ביטחון, זה מייצר רציבות, ואנחנו צריכים לשמוע את זה, ואם קשה לנו לדבר, אפשר לכתוב את זה, אבל חשוב להגיד.
מסכים איתך, זה חשוב בהרבה מובנים. יש משמעות למילים שנאמרות בכל רם, יש משמעות. זה לא אותו דבר להגיד בכל רם, באוזני, אפילו באוזניים שלי, אבל בטח באוזניים של מישהו אחר, מאשר לחשוב את זה, או לדמיין את זה, כשאני אומר משהו, ברמה, זה מייצר איזה, זה מיישר איזה, איזה סנטר כזה בגוף. אמרתי את המילים האלה, אמרתי, אני רוצה להיות איתך ל-50 שנה הקרובות. זה מייצר איזה רמת מחויבות אחרת, מאשר שאני רק
חושב על זה. עכשיו, זה לא פותר את בהכרח את הבעיות, כן? הבעיות קיימות, או האתגרים קיימים.
נכון.
אבל זה קודם כל מחזיר אותנו להיות ביחד. זה קודם כל נותן לנו איזשהו עוגן לאחז בו. והדבר הזה מאוד חשוב, כמה פעמים במצבים שבינינו היה משברים, או אני פתאום נכנסתי לאיזה פינה, ואתה באת והסתכלת אליי ואמרת לי, אני פה, זה את ואני, בואי, אל תשכחי, ואני לא הולך לשום מקום. וזה יודע, נתן לי אוויר, ונתן לי איזשהו סנטר, ועכשיו בוא נדבר ונפתור וכולי, זה לא פותר את הבעיות, אבל זה נורא, נורא חשוב.
זאת אומרת, זו נקודה חשובה, דווקא ברגעים של משבר, או של ריב, או של חוסר הסכמה, לזכור את זה ולהגיד את זה אז, יש לזה גם הרבה מאוד כוח, כי רבתי איתך לפני רגע ועדיין אני מחויב לך. זאת אומרת, היכולת להחזיק את הדואליות הזאת, שגם אני כועס עלייך, או אני מאוכזב ממך, או לא משנה מה, אבל אני לא הולך לשום מקום, ולהגיד את זה נותן הרבה מאוד כוח והרבה מאוד תחושה של באמת, אוקיי, אנחנו פה מחויבים. עכשיו אבל להגיד זה נחמד, אבל זה לא מספיק.
נכון.
מה שנקרא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. בגלל שזה דבר אחד להגיד שבטח אני, תמיד לפני, אני, כל פעם שאת תרצי אני אבוא, וכל פעם שאנחנו נסכם אני אעשה, אבל את יודעת, הילדים שלי יותר חשובים. ואז בפועל מה שקורה שכל פעם שהילדים שלי צריכים אותי, והם תמיד צריכים אותי, אז איכשהו יש תמיד את הסיבה למה הפעם בדיוק אני לא יכול לבוא לארוחת ערב, לבוא לחג,
לבוא לישון,
לצאת לדייט, לא משנה מה. אני גם רוצה, אתה יודע, צריך לזכור את זה. לפני שהכרנו, אני חייתי לבד. אחרי הגירושים, חייתי לבד עם הילדים שלי, והייתי עסוק. 24 שעות, 7 ימים בשבוע הייתי עסוק. לא היה לי זמן לעוד בן אדם בחיים שלי, לכאורה. ואז הכרתי אותך, אז איך פתאום נהיה זמן בשבילך? זה כאילו, או אפילו עזבו את הבני זוג, תיקחו את הילדים. היה לי ילד אחד, הייתי עסוק מעל הראש, פתאום נולד השני, מאיפה יש לי זמן לעוד ילד? ומעלה זה, אחרי שכבר היו שניים, ואחד אצלי, אחד אצל אמא שלו, פתאום נולד השלישי, בכלל מה עושים? זאת אומרת, המחשבה הזאת שכאילו אין לנו זמן, או אין לנו פנאי, או אנחנו עסוקים, היא מחשבה נחמדה, אבל היא לא האמת. כי האמת היא שמה שאנחנו עושים עם הזמן, זה בדיוק הביטוי הזה של המחויבות. ואני מאמין שצריך להיות לפחות הקשר אחד, אני אומר, אבל זה צריך להיות כנראה יותר. לפחות הקשר אחד שבו אני בוחר לשים את המחויבות שלי לזוגיות יותר חשוב מהכל. מהילדים שלי, מהקריירה שלי, מעצמי. חייב להיות הקשר כזה, כי אחרת מה המשמעות של המילים האלה?
אוקיי, זה נקודה מאוד חשובה מה שאתה אומר, כי הרבה בני זוג אומרים, סבבה, אז אתה אומר, 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 או את אומרת, אומרת, אבל בפועל, את לא באה, אתה לא באה, אתה לא נמצא, אתה לא עושה, ואני מרגישה שזה רק מילים, בפועל תכלס אין תוצאות. תכף נדבר על זה, כי מצד שני אנחנו גם לא רוצים להעמיד לבני הזוג שלנו מבחנים. תכף נגיע לזה, אבל אם אנחנו לוקחים צעד אחד אחורה, אז באמת בסוף צריך גם לעשות, כמו שאתה אומר. וכן, יש הקשרים, זה נשמע אולי, אני יודעת מה, לא נעים אולי לשמוע את זה, בפעם או בשנייה הראשונה זה מעורר איזה התנגדות, יש הקשרים, ושבהם, כן, כמו שאתה אומר, הזוגיות היא מעל, גם מעל, לכאורה מעל, בסדר? מעל הילדים.
ואנחנו גם אומרים הזוגיות, אני בכוונה אומר הזוגיות, כי המחויבות שלי היא לא בהכרח אלייך גלית. זוגיות זה איזה משהו, ישות כזאת שהיא בפני עצמה.
שהיא גדולה יותר משנינו. מה ששנינו מייצרים ביחד.
כי הרבה פעמים זה לא נוח, זה גם לא נוח. לפעמים ההסתכלות הזאת גם עוזרת טיפה לסדר את הקונפליקט. כי להגיד שאני מעדיף אותך על פני הילדים שלי, לפעמים זה מעורר איזו תחושה פנימית לא נוחה.
נכון, זה דיוק חשוב.
אבל אם אני עוזב אותך רגע ואומר, זה לא את, זה בשבילי, זה הזוגיות שלי. אני מעדיף את הזוגיות שלי על פני הילדים שלי, זה הכל נשאר בחירות שאני עושה עם עצמי. וזה הרבה פעמים יותר נוח להסתכל. עכשיו, אפשר להגיד, טוב, אבל מה, אני עובד על עצמי? לא, אני לא עובד על עצמי, זה באמת נכון. בסוף, מה שאמרתי גם קודם, להגיד את זה בכל רם, זה כמו להסתכל על הזוגיות כשלי ולא שלך. והחשיבה הזאת שאני עושה משהו בשביל הזוגיות, מאוד מאוד עוזרת לתחושה הזאת.
נכון, אתה כאילו אומר בעצם, זה יפה מה שאתה אומר, אתה אומר מחויבות, בעצם היא למשהו שהוא גדול יותר ממני וממך, לאיזושהי תכלית רחבה יותר. אוקיי? זה נותן לזה, שגם הילדים שלי בסופו של דבר רובים ממנה נחת ומודלינג וכו', אולי לא לטווח קצר, אבל לטווח ארוך, אז אנחנו מחויבים לאיזשהו רעיון גדול יותר, כאילו משנינו בעצם, לחיבור הזה. ואז יש איזו תחושה שהדבר הזה הופך להיות שלנו. שלנו, הוא גדול, יש לו משמעות, זה מייצר איזו שייכות. בעצם אתה אומר שמחויבות ואיזה משהו שאנחנו לא בהכרח רוצים לקבל, וזה עוד איזשהו רעיון שחשוב להבין אותו, אלא מחויבות במיוחד בפרק ב' זה משהו שאנחנו רוצים לתת.
כן. אפשר להגיד שמחויבות נותנים ולא מקבלים, אפשר להגיד שמחויבות עושים. זה לא משהו שנעשה עבורי, זה משהו שאני עושה. וכן, את אומרת, כשאני עושה פעולה שמבטאת את המחויבות שלי, זה מגביר אצלי את תחושת המשמעות של בדיוק. הקשר בינינו. זה מייצר איזה קרבה, איזה שייכות יותר גדולה אלייך ולזוגיות. זה הופך את הזוגיות לשלי. אני לא פה כי אין לי ברירה או כי לא נעים לי ממך. זה שלי הזוגיות הזאת, זה חשוב לי. אני עושה משהו בשביל לייצר את זה. ולכן גם האמירה וגם העשייה היא בראש, בעיניי, בראש ובראשונה, מבטאת את המחויבות שלי כלפי הדבר הזה. וזה הכל מגביר את התחושות שלי. עכשיו, את צודקת בכל מה שאמרת קודם, שבסוף, בגלל שאנחנו זוג, ובגלל שלפעמים כולנו, יש לנו את החוסר ביטחון הזה, שלא יודעים מה יהיה, ולא בטוח, ולא אף אחד לא מבטיח לנו שיהיה טוב. אז מאוד חשוב לשמוע. זה מאוד חשוב, זה מאוד מחזק, זה מאוד מעצים.
כן, יש פה גם מלכודת שתכף נדבר אליה, אבל אני רוצה לפני זה לשאול אותך שאלה. אם אתה אומר, אם אנחנו אומרים, בסדר, שמחויבות זה משהו שאני בוחר לעשות, אני קודם כל, כדי לייצר איזשהו, אתה יודע, איזשהו תחושה טובה עבורי. מה קורה כשאני מרגיש שאני מחויב, ואני בא, ואני נוסע, ואני נמצא אצלך, נגיד, אנחנו ככה לא גרים ביחד, וכשהילדים שלי לא נמצאים, אני בא, ולא נוח לי, אני צריך לפרפר בין הבתים, ואני עושה, ואני לא מרגיש שאני קורא בחזרה, אני מרגיש שאת לא מחויבת, למשל, את לא באה אליי, את כשלא נוח לאחרים, מחויבות זה משהו שעושים דווקא לא כשנוח, אלא כשקשה, כשמאתגר, כי כשנוח, מה הבעיה? אז אני מרגיש שאני עושה, ואני מבטא מחויבות, ואת לא מבטא, ואת לא עושה את אותו דבר, אז מה אז? אז אולי אני מרגיש טוב עם זה, אבל לא מקבל את זה בחזרה.
אז אגיד לך, אני חושב שהתשובה מתחלקת, ככה מה שעולה לי בראש, אלה שני דברים. אחד, כל מה שאני עושה, המחויבות הזאת, הפעולות האלה, הדברים שאני אומר, באים קודם כל מהערכים שלי. אני מאמין שככה בן זוג טוב אמור להתנהג. זה הסטנדרטים שלי, הערכים שלי בזוגיות. ואני מתנהג אותם. ואני מתנהג את הערכים שלי ואת הסטנדרטים שלי, והם לאו דווקא בדיוק הערכים והסטנדרטים שלך, וההשוואה כאן היא לא כך רלוונטית, אז כשאני עושה משהו שאני מאמין בו, אם הפעולה נעשית מתוך איזושהי אמונה שלי, שזה הדבר הנכון, אז אין הרבה, בדרך כלל לא עולה התחושת ניצול הזאת, כי אני לא עושה את זה בשבילך. אם אני חושב שזה מה שאת רוצה, ואני עושה את זה כדי לשמח אותך,
okay.
ושלך יהיה טוב, ושאת תרגישי טוב, וזה לא מצליח לי, אז זה מייצר תסכול. אבל אם אני עושה את זה ממקום פנימי שלי, שאומר ככה נכון להתנהג, ולפעמים זה ילך טוב, ולפעמים זה לא ילך טוב, זה לא קשור אלייך, זה שלי, אז כשאני עושה את מה שאני מאמין בו שהוא נכון, בדרך כלל אין את התחושה הזאת. ודבר שני שאני אגיד, והוא בעיניי הרבה פעמים מה שבפועל קורה, למרות שחווים את התסכול, זה שהדרך שבה אני מביע מחויבות, והדרך שבה מעט אנשים אחרים מביעים מחויבות היא שונה. כל אחד מאיתנו, הביטוי של מחויבות אצלו נראה אחרת. ואנחנו לפעמים שופטים את בן הזוג בשפת המחויבות שלנו, אני אקרא לזה.
כן.
זאת אומרת, אם מבחינתי מחויבות זה לבוא אלייך הביתה, ולהשכיב אותך לישון כל יום, גם אם אנחנו לא נפגשים, ואת לא באה אליי, אז אני יכול לשפוט אותך על זה, ולהגיד, הנה, אני בא ואת לא. אבל כנראה שהדרך שבה את מביאה מחויבות היא אחרת. אולי את מביאה מחויבות בזה שכשאני אבוא, תמיד יהיה את האוכל שאני אוהב.
כן.
או בזה שאת כל בוקר תשתביא לי משהו. זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו מביאים את המחויבות היא שונה, וצריך לפתוח את, לפני ששופטים את בן הזוג שהוא לא, כדאי רגע לפתוח את העיניים ולשאול את עצמנו איפה הוא כן.
דרך אגב, זה מעניין, אמרת להשכיב את החשון, כאילו זה מין זרקת את זה, זה נובע מתוך החיים שלנו, כשלא גרנו ביחד לפני הרבה מאוד שנים, עשור פלוס, אז, וגרנו בשני בתים, אז אתה, היה מין כזה, דפוס כזה, שהיית בא, גמרת להשכיב את כל הילדים וכולי, היית נוסע אליי, וככה אומר לי לילה טוב ונשיקה וחיבוק קטן לפני השינה וחוזר לילדים שלך. אז קראנו לזה להשכיב אותך. ואני באמת לא עשיתי את זה מהרבה סיבות, ואני הבאתי את זה בדרך אחרת, זה מאוד נכון מה שאתה אומר. אז בעצם אנחנו אומרים שמחויבות צריכה בסוף, כן, אנחנו שמים את זה פה על השולחן, מחויבות לזוגיות בפרק ב', לכל זוגיות, אבל בטח בפרק ב' שיש לה אתגרים ומחויבות, ויש יש את הילדים שזה תמיד כאילו, שזה דבר הכי חשוב בחיים שלנו, יש משהו שעלול להתנגש, חשוב שנגיד אותה, אנחנו רוצים לשמוע את זה מבני הזוג, רוצים לשמוע מאיתנו מילים של מחויבות, זה אף פעם לא יותר מדי, ואנחנו אומרים לא רק להגיד, אלא גם לעשות,
כן.
בפועל לעשות.
כי תמיד, כאילו, אני רק רוצה להגיד משהו אחרון בהקשר לפני שאנחנו עוברים, תמיד לכאורה הנסיבות מונעות ממני לעשות את הפעולה הזאת, לכאורה. כן. כי תמיד אני יכול, ומה שקורה הרבה פעמים, הרבה אנחנו שומעים את זה עם בני זוג, שאחד אומר על השני, כן, אני לא כועס עליו, כי אני מבין שהוא לא יכול זה, ושהוא גר רחוק, ושהילדים שלו קטן, אני מבין את הכל, אני אפילו מסכים עם הסיבות האלה, אבל בסוף אני מרגיש לבד. אני מרגיש שאין את המחויבות. זאת אומרת, לכאורה, נסיבות, תמיד יכולות, אפשר להשתמש בהם
בסוף זה סדרי, בסוף בוא, זה סדרי עדיפויות.
מחויבות, יש בה איזה אחריות כזאת. זאת אומרת, אני, למרות, כאילו, עם כל, אלה הנסיבות, אנחנו לא יכולים לבוא. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים איזשהו ביטוי, וזה מביא אותנו באמת לחלק הבא שמתחבר לפה, חלק הבא שמתחבר לפה, זה שאת נתת דוגמה עם הדפוס הזה שאנחנו עשינו, שקראנו לו להשכיב לישון. שזה היה איזושהי דרך שאנחנו מצאנו, שאני מצאתי בהקשר הזה, איזשהו דפוס שבחרתי להתנהל לפיו, שהוא הביטוי של המחויבות בשבילי. זה ביטה מחויבות בשבילי, ידעתי שאת אוהבת את זה גם, אז זה כאילו היה משהו שהוא מקובל עלינו. זאת אומרת, אנחנו אומרים בעצם שכדי שבאמת נוכל להצליח לעשות את, לעשות את זה, אנחנו צריכים או רוצים למצוא לעצמנו את הדפוסים האלה שאנחנו מחויבים אליהם.
זה נכון, בין אם בתחילת הקשר, בין במהלך הקשר, אחרי שנה, אחרי שנתיים, חמש ואחרי 20. בעצם מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו רוצים לייצר לעצמנו דפוסים שיבטאו את המחויבות האלה ויחזרו על עצמם בינינו ויהיו איזה ריטואל קבוע, ואלה יהיו העוגנים מבחינתנו שמאוד מאוד שומרים עלינו. אני אתן עוד דוגמה לדפוס, בכל זוג והדפוס שלו, בסדר? למשל, אנחנו, יש לנו איזה משהו שאנחנו כבר הרבה שנים עושים, זה של כל יום הולדת, שלך או שלי, בלילה לפני, כמו שני ילדים קטנים. אבל זה התחיל ככה, במין איזה טקסיות כזאת, שב-0000, אני כותבת משהו ואני מקריאה לך, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אם ביחד או לא ביחד, אתה בקצה השני שאלו עליהם, אז אנחנו נעשה את זה בטלפון. אם אנחנו בבית וכל הילדים נמצאים, אז אנחנו נלך לחדר אחר. ואני אגיע מוכנה עם מה שכתבתי לך כל שנה מחדש, ואתה תגיע מה שאתה כתבת לי כל שנה מחדש, ובשנייה, השניות הראשונות של יום ההולדת, קיצ'י מאוד, אנחנו נשב רגע, נסתכל אחד לשני בעיניים, אם אנחנו ביחד יהיה לנו כוס יין, ואני אקריא לך דברים שכתבתי מהלב ליום ההולדת שלך לשנה הקרובה, וזה ייקח כמה דקות, וזה מין איזושהי הזדמנות שלי לשבת ולכתוב, ושלך, זה מין סיכום כזה, ואנחנו עושים את זה כבר 12 שנים. כל שנה יש לנו תיקייה, ספרייה כזאת, של כל הברכות, וזה תמיד באפס, אפס, אפס, אפס.
ברכה ליום הולדת.
זה כאילו, ברכה ליום הולדת, בטח. וזה כאילו נורא, אפס, אפס, כאילו לכאורה, זה יכולנו כבר לדלג על זה, ולא חייבים, ואנחנו ביחד וכו'. ועדיין זה מין איזשהו סמל, איזשהו מסורת כזאת בינינו, איזשהו דפוס שמבטא מחויבות, מחבר בינינו, איזשהו משהו ששומר עלינו.
כן,
אז זו דוגמה.
אני חייב לספר סיפור הזה, שזה ממחיש את כל מה שדיברנו קודם. כי היה, אני זוכר שנה אחת, שיום לפני יום הולדת שלך, שעוד לא הייתי צריך לכתוב לך את הברכה, היה לנו ריב מאוד גדול. וכעסתי עלייך ונעלבתי עמך. והדבר האחרון שבא לי, זה עכשיו לשבת ולכתוב לך איזה ברכת יום הולדת, מלאת אהבה ומלאת אופטימיות ומעצימה, ולא בא לי לראות את הפרצוף שלך באותו רגע.
אוקיי.
ודווקא במקום הזה, פה זה בעיניי בא לי בדיוק לידי ביטוי מה שאמרתי קודם. כי אני מחויב לדבר הזה. אנחנו התחייבנו בינינו, כאילו בין אחד לשני, שזה הולך לקרות, ואני ידעתי שאני למחורת, בחצות, בדיוק כשהכרכרה הופכת לדלת, בדיוק אז, אני אמור להקריא לך את הברכה שכתבתי. אין תירוצים. אי אפשר להגיד לא הספקתי, כן, איזה, כי לכאורה יש לי שנה שלמה לכתוב את זה. באמת, אי אפשר לברוח מזה.
נכון.
אם אני לא עושה את זה, זה אחרי שהתחייבתי לזה, זה שקוף וברור שאין פה מחויבות, בסדר? ואז, ובגלל הדבר הזה, אני נאלץ ברגע הכי לא נוח לצורך העניין, לקחת את המחשב שלי, לרחת רגע למטה, ולהתחיל לכתוב, ואת יודעת מה קורה? בשורה השנייה, אני שוכח את כל הריב, אני מתאהב בך מחדש, אני מתחיל לבכות מהשירים שאני כותב או מהמילים שאני שומע. הפעולה הזאת של המחויבות מחברת אותי בחזרה על הזוגיות הזאת, ללמה אני איתך. זה כאילו דוגמה מצוינת לאיך הדפוס הזה, איך המחויבות הזאת מייצרת את השייכות ואת המשמעות ואת החיבור.
עכשיו, לכאורה יכולנו כבר, אחרי הרבה שנים, להפסיק אותה. אחרי יכולנו, הרי באמת, יש לנו מספיק ביטחון וודאות, ואנחנו יודעים שלא ניפרד, יש לנו ביטחון, והילדים שלנו התחברו, ואנחנו ביחד, והתחתנו, אתה יודע. ועדיין אנחנו לא מפסיקים את זה. ולא מפסיקים את זה, כי אנחנו בוחרים לעשות את זה. אנחנו בוחרים להתחייב בדיוק מהסיבה שאתה אמרת.
נכון.
וזאת דוגמה אחת לדפוס שאנחנו חייבים כזוג למצוא לעצמנו דפוסים שמבטאים את הדבר הזה שחוזרים עליהם שוב ושוב ושוב, זה מאוד מאוד חשוב.
עכשיו, יש גם דפוסים שיכולים להשתנות. אני זוכר שבתחילת נכון. הקשר היינו כותבים, לא גרנו אז ביחד, כתבנו כל פעם משהו אחד לשני. בהמשך זה נהיה פחות רלוונטי, הפסקנו את זה, מצאנו דפוסים אחרים. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים לכם למצוא איזה דפוס, זה לא חייב להיות בהכרח לכל החיים. אבל צריך להיות איזשהו דפוס.
אני אתן לך עוד דפוס אחד, שגם כן אנחנו מאוד מקפידים עליו, והוא גם סוג של ביטוי מחויבות. וזה שאנחנו החלטנו, שאנחנו מתחייבים אחד לשנייה, שאנחנו לא הולכים לישון בריב. לא הולכים לישון בריב. לא משנה מה. זאת אומרת שגם אם אנחנו לא מסכימים, גם אם יש לנו את הקונפליקט, גם אם דקה קודם והיו כאלה, אמרתי לך, אתה יודע מה? עזוב, בוא ניפרד. ניפרד, נפריד משפחות, נפריד בתים וכו'. בסוף בסוף אנחנו הולכים לישון, ולפני השינה אנחנו רגע מתחברים. חיבוק ונשיקה, גם אם אנחנו הכי לא אוהבים אחד את, את השנייה באותו רגע, וגם אם עוד לא הסכמנו, אנחנו רגע מתחברים בחזרה. ולא נרדמים בלי שרגע התחבקנו, התנשקנו, חזרנו להיות זוג, ונקום מחר בבוקר ואנחנו לא מסכימים. נוכל להמשיך להתווכח ולראות מה אנחנו עושים וכו'. יש לנו דפוס שאתה ואני התחייבנו אליו, ואני מספרת את זה לא כי אנחנו מורמים מעם, ולא כי אנחנו איזה זה, אנחנו חווים את כל עוצמות הרגשות, כמו כולנו, חיים במשפחה משולבת עם 6 ילדים, מה שנקרא הרבה הרבה קילומטראז', אבל המחויבות הזאת שלי ושלך, שלקחנו על עצמנו בסוף, לא משנה מה, ולא משנה באיזה שעה, אנחנו לא הולכים לישון בריב. זאת אומרת שרגע חזרנו אחד לשנייה, אנחנו עושים את זה דרך חיבוק, חיבוק ונשיקה, גם נשיקה קטנה, אבל איזשהו חיבוק, ולפעמים זה ממש לחצות את הרוביקון, זה לא קל, לא בא לי, יש לי אגו, לא בא לי לחבק אותך. אבל אני עושה את זה, אתה, כל פעם מישהו אחד מאיתנו עושה, ועד שזה לא קורה, אנחנו לא נרדמים.
נכון.
וזה עוד דפוס, אבל אנחנו עושים את זה במודע, אנחנו ממש...
וזה הפך עם השנים להיות דפוס כזה שכאילו...
פיזיולוגית, אני כבר לא נרדמת.
אתה כבר לא יכול.
הגוף שלי לא נרדמת, אני פיזית לא נרדמת, אם אין חיבוק.
אני חושב, שירי מימון, יש לה שיר שנקרא השלג בשרב, שבפזמון שם יש את המשפט הזה, שכאילו אומרת, החיבוק הזה כל כך שומר אלינו. אחד הקטעים, אני זוכר ששמעתי את השיר הזה, אמרתי, וואי, זה עלינו, השיר הזה, כדעתי גם השתמשנו בו בחתונה שלנו, אבל זה, באמת, יש משהו בחיבוק.
זה לדעתי, ברור, כן.
יש משהו בחיבוק שמייצר איזה, שכאילו ממיס את הכל, אז אתם מוזמנים, את הדפוס הזה אתם מוזמנים להעתיק.
כן, לגמרי חיבוק, או להסתכל רגע, או שתי דקות, ככה כמה דקות להסתכל בעיניים, וזה קשה לפעמים, אבל אנחנו שנינו מחויבים לו, בסוף זה נהיה באמת משהו שהוא כל כך כבר טבוע בנו, שזה כבר בא באופן טבעי, אבל אנחנו ממש חייבים למצוא כאלה, להתחייב אליהם, לעמוד בהם, ואימא, ואימא, כי זה ממש ממש אוויר לנשימה.
זה מביא אותנו לנושא השלישי, שאנחנו רוצים, אני לוקח את דוגמת החיבוק הזה, אנחנו רוצים לשים לב שהמחויבות הזאת לא הופכת לחשבונאות. בסדר? אין מבחנים בעניין הזה. זאת אומרת, אני יודע ואת יודעת שמישהו מאיתנו צריך לחבק, כי אסור ללכת לישון בריב, לא הולכים לישון בריב. לכאורה, כל אחד יכול לחכות שהשני יעשה את זה.
נו, אנחנו נהיה לי כל הלילה.
כי זה מבחן. כי אני תמיד עשיתי, והנה, עכשיו אני רוצה שאת תעשי את זה. ולפעמים זה גם קורה. לפעמים לא בא לי, ואני אומר, יאללה, היום אני רוצה שהיא, היום אני רוצה שהיא. והדבר הזה הוא אחת המלכודות המתוחכמות, אבל הקשות מהקשר של מחויבות. כי אי אפשר להפוך את הדבר הזה, זה לא נכון, ואני אגיד את זה הפוך. חלק מהמחויבות לזוגיות זה להימנע מלעשות את זה.
בדיוק. וזה באמת הנושא שככה קודם הזכרתי, כי מצד אחד אנחנו אומרים שמחויבות חשוב שתגיד, שתאמר. אני רוצה, חשוב לי שאתה תגיד לי. תגיד לי שאתה אוהב אותי, תגיד לי שאתה איתי, תגיד לי. ולא משנה מה עשיתי, ולא משנה מה היה בינינו. אני רוצה לשמוע שאתה פה ולא הולך, וגם הפוך. אמרנו שמחויבות צריך גם לעשות. זאת אומרת, אני רוצה לראות שאתה עושה צעדים, אתה רוצה לראות שאני עושה צעדים כשהם לא נוחים וכו'. ויחד עם זאת, בסופו של דבר, אנחנו צריכים, לא התחושה הטובה שלנו והביטחון לא יכול לשבת רק על זה. רק על מה אתה אומר ומה אתה עושה. זאת אומרת, אני לא יכולה להיות ניזונה רק מזה.
וגם לא פנקסנות, אני עשיתי ארבע, אתה תעשה שתיים.
זאת אומרת, שאם אני יושבת ואומרת, אוקיי, אתה לא אמרת, אתה לא אומר לי את זה, אתה לא בא, או אני אומרת יותר, אם אני מסתכלת אז מחכה שהמחויבות אני אקבל אותה כדי להרגיש ביטחון, לא טוב.
נכון.
כי אז זה נהיה בעניין מצב, כמו שאמרת, פנקסנות, או אני קוראת לזה איזשהו מין רשימת מקולת כזאת. אני מסתכלת, אם אתה נתת לי מספיק מחויבות, דיברת מספיק, אמרת מספיק, הגעת מספיק, עשית מספיק, יפה, מעולה, אני רגועה. ואם לא, אז אני מתערערת.
עכשיו, אחת הבעיות
וזה, עם אדם... וזה בעיה בגלל ש... אנחנו לא יכולים לשים את בני הזוג שלנו במבחנים.
אחת הבעיות עם הדבר הזה, שלפעמים הרשימה אפילו לא ידועה לבן זוג. זאת אומרת, אני, זה ממש מבחן. אני מחכה לראות שאתה תעשה ככה וככה עם, עם הילד שלי. אני אמרתי לך פעם אחת, או עשר פעמים, אמרתי לך שלי חשוב שאתה תדבר איתו, שתיצור איתו קשר. ועכשיו הגעת והוא בבית, ואני יושב ומחכה. לראות אם אתה עומד בזה.
וואו, זה נושא.
וזה כאילו, אז אני רוצה להגיד שני דברים. אז אחד, אמרתי כבר קודם, לפעמים בן הזוג עושה הרבה מאוד, ואנחנו פשוט לא מחשיבים את זה כמחויבות, כי זה לא השפה שלנו.
נכון.
ולכן חשוב ללמוד ולדבר על הדברים האלה, בשביל שתלמודו לזהות את השפה של בני הזוג. יכול להיות שהוא עושה, נותן ופועל ואומר, פשוט בשפה אחרת משלכם, נתנו דוגמה קודם, למשל אני, אין לי בעל לנסוע, לא חזור, ואת אין לך בעל לכתוב, או לא יודע מה, כל מיני דברים, נתנו דוגמה של אוכל, או משהו שאני אוהב ויחכה לי בבית, ומבחינתי זה חסר משמעות. מבחינתי עצם הנסיעה היא החשובה.
נכון.
אז אנחנו צריכים ללמוד רגע אחד את השני, בשביל שנוכל באמת לזהות את זה. והדבר השני שאני אגיד, והוא בעיניי כלי חשוב בהקשר, בהרבה הקשרים, אבל בטח בהקשר הזה, אנחנו קוראים לכלי הזה להפוך את התלונה למשאלה. זאת אומרת, אם אני רוצה שאת תחבקי אותי, או אני רוצה שאת תגידי לי שאת אוהבת אותי, או אני רוצה שאת תבואי להיות איתי בימים שהילדים שלך לא נמצאים, וכאילו לא באת עד עכשיו, במקום לריב על זה, במקום לכעוס על זה, במקום לבוא אליך בתלונות על זה, אני יכול פשוט לבקש. לבקש, אני אגיד, תקשיבי, לי זה חשוב, כי אני רואה בזה איזה מחויבות. והייתי מאוד שמח, אם הייתי יכולה לבוא, ביום רביעי, כשהילדים שלך נמצאים, במקום לעבוד עד מאוחר, הייתי שמח אם תבואי יותר מוקדם הביתה ותהיי איתנו. מותר לבקש את הדבר הזה שיעשה לנו טוב, לבקש את הדבר הזה שיעשה לנו את התחושה. הרבה פעמים אנשים מרגישים, מה, צריך לבקש את זה? אם אני מבקש, זה לא שווה כלום. לא.
נכון.
מותר, לא רק שמותר לבקש, זה הרבה יותר אפקטיבי לבקש את זה, ורק הדבר האחרון, אני אגיד לפני שאת אומרת את שלך, זה ש... אם אנחנו גם רוצים שזה יצליח, עדיף לתת לבן הזוג אופציות. לא לבקש דבר אחד ולתלות את כל הדבר הזה בזה. אגיד לו, תקשיב, אני תבחר לך אחד משני דברים שאני רוצה לבקש לך. אני רוצה שתכתוב לי שאתה אוהב, תגיד לי שאתה אוהב אותי, או אני רוצה שתחבק אותי. אם אתם נותנים אופציות, עכשיו זה נשמע מגוחך ואולי טיפשי קצת מה שאני אומר, אבל זה לא. תשאלו את עצמכם מה אתם רוצים. לפעמים גם אנחנו לא יודעים. לפעמים אני סתם מרגיש לבד ואני לא יודע מה אני רוצה ממך, ואז אם אני לא יודע, איך את עדי? אז לפעמים ההתעסקות רגע בשאלה, מה אני מרגיש לבד, מה חסר לי עכשיו? מה הייתי רוצה לקבל ממך שהיה עוזר לי להרגיש את המחויבות? ופשוט לבקש את זה.
נכון.
תקני לי מתנה. נכון, נשמע מטומטם, אני רוצה שתקני לי מתנה ליום הולדת. זה נשמע מטומטם, אבל יש אנשים שהקניית מתנה הזאת נותן להם תחושה טובה.
נכון. וכמו שאמרנו, וזה חוזר לאותה נקודה, מחויבות היא לא... להעמיד את בן הזוג שלי במבחן. מחויבות היא לא מבחן. אני לא יושבת ובוחנת האם עשית, כמה פעמים עשית, כמה פעמים לא עשית, האם כן עמדת בזה, לא עמדת בזה. זה לא יכול, והביטחון שלי לא יכול לנבוא רק מזה. בסוף אני צריכה גם לייצר איזשהו, קודם כל להיות אחראית על המחויבות שלי בתור התחלה. והדבר השני, זה באמת לא לעשות התחשבנות, כמו שאמרת, זה לראות איך כן בא לידי ביטוי המחויבות, ובסוף גם אני צריכה לסמוך עליך. יש איזו נקודה שבה אנחנו צריכים לסמוך על בני הזוג, ולסמוך עליך שאתה באמת רוצה להיות איתי, ואתה מתכוון לזה ברצינות, ואתה נמצא פה, ולסמוך זה משהו שבא מבפנים, אצלי, אני בוחרת להאמין בך. ולסמוך עליך, גם אם, וזה לא תלוי כמה פעמים, באת, עשית, אמרת וכו', אלא זה איזושהי בחירה שלי, לסמוך עליך, ולהאמין שאתה מתכוון לזה, ולהאמין שאנחנו נהיה ביחד. זאת אומרת, איזשהו ביטחון שאני צריכה לייצר מבפנים. מחויבות הזאת שאנחנו, התחושה הזאת שאנחנו ביחד, וזה לא הולך להשתנות, זה משהו שהוא גם אני מקבלת אותו ממך, זה נכון, אני גם נותנת, אבל גם אני צריכה לחזק אצלי מבפנים, בלי תלות במה אתה תעשה או לא תעשה. וזה קשה לפעמים להבין את זה, כי איפה יהיה לי ביטחון? אם אתה לא עושה ואם אתה לא בא, אז איפה יהיה לי ביטחון במחויבות שלך? וזה עוד נקודה שחשוב להגיד, כי זה אף פעם לא רק תלוי בך, בסדר? בצד השני, זה אם אתה תיתן לי אני ארגיש ביטחון ואם לא אז לא, אלא זה משהו שאני צריכה מבפנים. אנחנו צריכים לסמוך אחד על השנייה שאנחנו נמצאים ביחד, כי אנחנו רוצים להיות ביחד, כי אנחנו מחויבים לזה, כי יש לנו עתיד משותף, כי אנחנו חולמים את זה, אנחנו רוצים לראות את הדברים שבני הזוג כן עושים, אנחנו רוצים לשחרר חשבונאות, להגיד מה אנחנו רוצים אם חסר לנו, ולא להעמיד אותם במבחנים, כי במבחנים אנחנו נכנסים לעולם המבחנים ולפנקסנות, אנחנו לא נצא מזה, ואנחנו בוודאות נמצא את המקומות שבהם בני הזוג שלנו נכשלים.
ואת אומרת בעצם שמחויבות זה לא להעמיד במבחנים, אלא לסמוך. אני אפילו אקח את זה עוד צעד אחד קדימה. אני חושב שחלק מהמחויבות הזוגית זה לסמוך על בן הזוג.
נכון.
זאת אומרת, זה חלק מהביטוי של מחויבות שלי לזוגיות שלי, נכון. זה שאני בוחר לסמוך עלייך. זה חלק מהמחויבות. וזה מביא אותי כאילו גם לנושא האחרון שאנחנו רוצים להתייחס אליו פה, שבסוף בעיניי, אחד המחויבויות הכי חשובות בזוגיות הזאת, בפרק ב', זה שיהיה לי מחויבות לשמור על החברות בינינו.
נכון.
להישאר בן זוג שלך, להישאר חבר שלך. זה חלק מהמחויבות שלי לזוגיות הזאת, זה שאני אשאר, שהחברות הזאת תשמר עם כל אי ההסכמות והריבים והמחלוקות וכל מיני ויכוחים לאורך השנים. והילדים שלך עשו ככה והילדים שלי עשו ככה. וההורים שלך אמרו ככה והגרוש היה ככה וכל מה שאנחנו עוברים. ובסוף, בסוף, בסוף, אני קם בבוקר והולך לישון ואני רוצה שזה ימשיך עוד 50 שנה איתך. והמחויבות, אחת המחויבות הגדולות בעיניי זה לשמור על החברות הזאת ללא משקעים, אני אפילו אגיד.
וואו.
לא משנה מה קורה. החברות היא במקביל לכל השאר. אני יכול להיות החבר הכי טוב שלך ולכעוס עלייך ברמות או להיפגע ממך ולהישאר חבר שלך. וזה חלק, בעיניי זה חלק משמעותי מהמחויבות הזוגית שלנו, שבדיוק מתחבר למה שאמרת קודם, לא המבחנים, אז אני מוסיף, זה בא מהמקום הזה שאני, חלק מהמחויבות שלי זה להישאר, לשמור על החברות הזאת, להישאר החבר הזה שלך, שרואה את הטוב שבך, את הכוונות הטובות שלך, רואה אותך בעין טובה, שמעצים אותך, שהוא סביבה תומכת עבורך, שרואה שכל מה שאנחנו עוברים הוא תהליך משותף, את הקשיים שלך, את כל המקומות שבהם ניסית למרות שזה לא הצליח, להישאר מישהו שהוא בעדך. כי מי עוד יש?
כן, נכון. עכשיו תראו, זה לא תהליך קל. זה לא תהליך קל. לפעמים אנחנו אומרים פה דברים שהם, אתה יודע, לבחור לסמוק, להיות חבר, זה לא בהכרח, זה לא, מה זה לא קל? יש כל מיני קונפליקטים אחרים שבהם אני פגוע ממך, אז מה, אני עכשיו אסמוך ממך, ועכשיו אני חברה שלך, ואנחנו אומרים כן. וזה איזשהו התפתחות אישית של, ובהקשר הזה כל אחד עם עצמו התפתחות אישית, בגלל, בשם הערכים שלי, כמו שאמרת קודם, לא בשביל אף אחד אחר, וזה איזשהו סנטר פנימי שאני מחזק אצלי, והוא גם חשוב, לא הכל יכול להיות תלוי בצד השני, וכן, אני מתחברת למילה חברות, בסוף זה חברות. כן, אז אם אנחנו ככה מסכמים את הפרק על מחויבות, אז אמרנו, וככה איזשהו בריף קצר, אמרנו שמחויבות צריכה להמר. להמר, כן, כי צריך להגיד אותה וגם לעשות אותה, לא רק להגיד. צריך להגיד אותה לא רק בשביל הצד השני, אלא גם בשביל עצמנו, להתחייב לעצמנו. כשאנחנו מתחייבים, אנחנו עושים משהו שהתחייבנו לה, ואנחנו מרגישים טוב עם עצמנו. אנחנו רוצים למצוא דפוסים, דפוסים שמבטאים, שאנחנו שנינו מחויבים אליהם, דפוסים בזוגיות שלנו, שאנחנו שומרים עליהם מכל משמר, והם מבטאים את המחויבות, ואנחנו לא סוטים מהם, אפילו אם ממש בצורה עקבית. זה ממש לייצר בינינו איזשהו ברית כזאת. אנחנו רוצים לזכור שמחויבות זה לא מבחן. ואנחנו לא מציבים מבחנים, אנחנו סומכים על בני הזוג שלנו, אנחנו מבחינים במקומות שהם כן, כי אולי הם מבטאים מחויבות בדרך אחרת. אם אנחנו זקוקים למשהו, אנחנו אומרים, ואנחנו סומכים עליהם, וגם מייצרים אצלנו איזשהו ביטחון פנימי בבני הזוג שלנו ובזוגיות בינינו, ללא קשר לי אם הוא אמר לי או לא אמר לי, וזה תהליך שאנחנו התפתחות עם עצמנו. ודיברנו על זה שבסוף אנחנו מחויבים שנינו, צריך לזכור שאנחנו מחויבים למשהו שהוא, מה שנקרא, מחויבות לא לבן הזוג שלי, אלא לזוגיות בינינו, שזה המרחב הזה שנוצר בינינו. יש אותי אותך, ואת הדבר השלישי הזה שהוא גדול יותר, וזה נקרא הזוגיות, זה תכלית רחבה שמשפיעה על כל הסביבה, ואז זה מייצר מחויבות לאיזשהו משהו שהוא משמעותי. וזה גם משהו שמייצר לנו שייכות, בסדר? ביני לבינך. ואמרנו שבסוף אנחנו רוצים שיהיה חברים. וחברים באמת מחויבים לעזור אחד לשני. ומחויבים לסמוך אחד על השני, ומחויבים להיות אחד בשביל השני בלי פנקסנות. אז זה ככה הדברים ששאלו לנו בראש שחשבנו על מחויבות בפרק ב', כי היא כלי, היא ממש ממש כלי. דיברנו גם על מחויבות לסמוך. מחויבות היא כלי, היא ממש כלי, כלי בפרק ב', כי יש כל כך הרבה אתגרים, וכל כך הרבה, לא כל כך הרבה, קצת הגזמתי, יש אתגרים כמו בחיים בכלל, ויש כל מיני קונפליקטים רגשיים, ולכן המחויבות שלנו והדרך שלנו לבטא אותה, מחויבות של כל אחד אלינו והדפוסים שלנו הם מהותיים מהותיים. אנחנו חייבים לתת לזה תשומת לב. אז אנחנו שמחנו להיות איתכם ולדבר ונשמח לשמוע ככה מה לקחתם, תכתבו לנו. אתם יכולים לכתוב לנו פה, אתם יכולים לכתוב לנו בקבוצה שלנו, בפייסבוק, מי שעוד לא נמצא בה. משלבים זוגיות ומשפחה בפרק ב' עם גלית ועמיתה. אתם יכולים גם למצוא אותנו באינסטגרם.
ומי שמקשה לנו בספוטיפיי, נשמח אם תדרגו אותנו, שיהיה לה בחמישה כוכבים.
באמת? טוב, אני לא מבינה בזה כלום, אבל יש דבר כזה, אוקיי. ותעקבו אחרינו, ותעקבו גם אחרי ככה סדנאות וקורסים ותוכניות שאנחנו עושים, ואנחנו רוצים להזכיר לכם, לכל מי שמקשיב פה, שבסוף בסוף אנחנו עושים, תמיד אני אומרת, אנחנו תמיד בסוף אנחנו עושים משהו טוב, ואנחנו, אין דבר כזה שנרצה משהו באמת באמת ולא נוכל להשיג אותו, אין דבר כזה. לפעמים לוקח יותר זמן, לפעמים לוקח פחות, לפעמים זה, יש את מה שצריך לעבור בדרך, אין קיצורי דרך. אין, מה שקורה זה מה שקורה והוא מדויק, אבל יש לנו כל כך הרבה משאבים. ואנחנו יכולים באמת באמת לייצר ולהזיז הרים וגבעות ביחד. אז נתראה בפרק הבא. ביי.